שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום יש לנו תוכנית סופר מעניינת, כי בהתחלה נדבר על הכתמים, על ירקות ופירות, האם לזרוק אותם, האם לחתוך, האם אפילו לא צריך לחתוך ואפשר לאכול כמו שזה. גם נדבר על ליצ'י, שיא העונה שלו ואיך זה מתאים למניעת השמנה בטנית או סוכרת. נדבר עם החקלאי דני שטרן. גם נדבר עם מיכל קדוש, מה כדאי לראות לנו בטלוויזיה, אבל מה לאכול תוך כדי שרואים את הטלוויזיה, את הסדרות האלה. היום אני רוצה לספר לכם 20, לא פחות, דברים שכדאי לדעת על יוגורט. בהמשך לפוסט שאלתי, שאלתם הרבה שאלות, הכנתי את התשובות הנכונות. ננפץ מיתוס לגבי ללא תוספת סוכר על האריזות, האם זה יותר בריא, רמז לא. נשמע גם דברים על סוכר חום, נדבר על החלטות חשובות, חביתה מוקצפת. קראתי לזה ענן ביצים, כי לא היה לי איזה שם יותר טוב, אבל זה משהו, רעיון, לא בדיוק מתכון, ששווה לכם לנסות. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. אפשר גם לצרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לשלוח שמה שאלות, לשתף ולסמן לייק. אני פה עם עורכת ומפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל גיא רביב, עורך הפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז אנחנו הרבה פעמים נתקלים בכל מיני ירקות לא מושלמים, אין מה להגיד, אנחנו מחפשים את המושלם כי זה עולה הרבה כסף, שאני משלמת 5 שקלים כמעט לפלפל, אז אני רוצה שהפלפל יהיה מושלם, אין מה לעשות. לפחות שיראה טוב, כי את הטעם אני לא יודעת שאני לא אוכלת אותו. ואז פתאום אני מגיעה הביתה ומגלה שאולי לא בדקתי כל כך טוב, ופתאום אולי נהיים לי כתמים שחורים על העגבנייה או על הגזר, או איזה כתם חום על התפוח, או איזה עובש לבן על המלפפון. מה עושים? האם צריך לזרוק את הכל? פה יש לי כמה דוגמאות חשובות והרחבה עם דוגמאות נוספות מחר בערב בניוזלטר שלי לכל מי שמנוי, זה ללא תשלום, כדאי לכם להצטרף. ככה, תפוח עם כתם חום. אם הכתם שטחי, תחתכו, תאכלו את כל השאר, אין בעיה. אם הכתם חום מפושט בצורת עיגול, זה עלול להעיד על עובש פנימי מסוג פניציליום שעלול להפריש חומרים רעילים, הם נקראים מיקוטוקסינים, ועדיף לזרוק. עגבניה עם כתם שחור. זה, בדרך כלל, זה לא מעובש, אלא מחוסר מינרלים בזמן גידול העגבנייה, זה לא מסוכן, פשוט לחתוך את החתיכה השחורה הזאת ולאכול את השאר. פלפל שהזכרתי אותו קודם ויש לו סוג של מכה פתאום שהיא מתרככת, אז אם זה ריכוך קל בלי סימני עובש, לחתוך את האזור הרך ולאכול את כל השאר. אם האזור הפגוע מעלה ריח חמצמץ או יש סימנים של עובש לבן או אפור בחוץ או מבפנים, לזרוק. מלפפון עם קצה לבן כזה של עובש, שזה קורה מתי שאנחנו מאחסנים את זה במקרר, כשזה לא בדיוק יבש. אז אם זה רק בקצה, כמובן תחתכו אם זה קצת יותר מהקצה, אז זה עלול לחדור קצת פנימה, תזרקו. בננה עם כתמים כהים כאלה, אנחנו נוטים לא לרצות לאכול אותם, למרות שזה לפעמים גם יותר מתוק, זה הבשלה בלבד, אין שום בעיה לאכול אותה. הפרסק או שזיף, רכי מדי, אם זה רק רך, אפשר, תאכלו, לא בעיה. אם זה קצת סדוק או דולף, עדיף שלא. גזר עם כתם שחור, קורה שיש כזה בקצה לפחות, אז תחתכו את הכתם, אין בעיה לאכול את כל השאר. אם זה אזור נרחב, אם מרקם רך יותר, אז לא לאכול. עכשיו לזכור שהמראה של הירק או הפרי לא תמיד מעידים על הטעם שלהם. היום אנחנו מוצאים כל מיני ירקות שגם נראים מעולה, אבל מה אני אגיד לכם, זה לא בדיוק מה שאני זוכרת. הטעם שהייתי ילדה, הטעם לפעמים נדחק קצת הצידה. אז זה לא תמיד איזשהו סימן שאם זה מושלם מבחוץ, זה גם יהיה הכי טעים. דווקא פחות מושלם זה לפעמים מה שגדל באופן יותר טבעי, ועם פחות טיפולים, ואולי יהיה אפילו יותר טעים. אז רק לפי ההנחיות האלה, הסיכום, שוב, מחר, בניוזלטר שלי, מי שעדיין לא מנוי, זה בחינם, תמצאו את זה בפייסבוק שלי, את הלינק, תלחצו סאבסקרייב, זה מה שצריך לעשות, אתם קבלו כל מוצא שבת כתבות. עכשיו אני עוברת לנושא קשור בעקיפין, וזה הליצ'י. ליצ'י זה אחד מהפירות הכי מגניבים, כי הוא לא היה כל כך, כשאני הייתי לפחות ילדה בישראל, היה אפשר להשיג אותו טרי, אלא רק בקופסת שימורים. יש לו מין מראה אקזוטי כזה, ומין טעם מיוחד מאוד מאוד מאוד, ומה שכיף לדעת, זה שני דברים, האמת. אחד, זה שיש לו אינדקס גליקמי, שהוא יחסית בינוני נמוך ומתאים לסוכרתיים, גם אם יש השמנה בטנית, זה אומר שזה מתאים האינדקס היחסית נמוך הזה, ובגלל שכל יחידה שוקלת קצת, אז שימו לב מה זה מנת פרי בזמן דיאטה, 8 עד 10 יחידות ליצ'י. זה מהמם שאפשר לאכול 10 יחידות במקום נגיד תפוח אחד. הליצ'י מאוד עשיר בוויטמין C, ב-10 יחידות ליצ'י מנה אחת יש ויטמין C בכמות שדרושה ליום שלם למבוגר. זה כמות יחסית גבוהה, יחסית לפירות אחרים. ושוב, שיהיה ברור, אנחנו מדברים רק על הפרי הטרי, בקופסת השימורים אין בו ויטמין C, יש תוספת של סוכר לבן, וגם האינדקס הגליקמי משתנה עקב תהליכי השימור. זה הופך להיות אינדקס גליקמי מאוד מאוד גבוה. אז רק את הפרי הטרי. כדי ללמוד עוד על ליצ'י, אני רוצה לדבר עם דני שטרן. אתה על הקו, דני?
כן, שלום לך, מאיה.
היי, מה שלומך?
על הכיפק, שמח לשמוע את קולך שוב, איזה נושאים מעניינים.
תודה רבה, גם אני שמחה לשמוע אותך שוב, אני גם רוצה ללמוד עוד הרבה הרבה על הליצ'י, איפה הוא גדל, איך זה שיש לנו כל כך הרבה עכשיו בארץ, שזה כיף מאוד.
כן.
כן, אתה יודע שאני כאילו, אני לא יודעת איזה חיה אוכלת אותו, כי אין לי עץ ליצ'י, אבל בכל זאת יש לי על הדשא כל מיני ליצ'ים.
עטלפים, חברים.
עטלפים, חשב. לא, 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 זה אין לי.
ובני אדם.
לא, כן, כן, אבל עטלפים כנראה הם כותפים את זה אצל השכנים.
כן, עטלפי פירות באים, חוטפים את הפרי מהעץ, ועומדים נחים על איזה עץ קרוב, וכאן מופלים וזורקים את הגרעינים.
זהו, זה הסיבה שמעץ פיקן נופלים לי ליצ'י. כן, אז בוא, אז תספר לי קצת, אז איך זה קורה עכשיו בארץ, איפה זה גדל?
אוקיי, אז שלום לכולם.
שלום, שלום.
הליצ'י בשנים האחרונות ניתו הרבה שטחי ליצ'י בארץ.
איפה?
בעיקרון, באזורי הפריפריה, אבל זה בגליל מערבי, בגליל העליון. בגליל המזרחי.
באזור, איפה שיש יותר מים, לא בדרום נגיד.
גם בדרום. ממש, כן, גם בבקעה, גם בערבה.
איך זה יכול להיות שהוא תומך בכל מיני טמפרטורות כאלה?
קודם כל, לפני כמה שנים הגיע לארץ זן ממוצא וייטנאמי, שנקרא הונג לונג. הזן הזה יותר עמיד לאזורים חמים, וגם הפרי שלו יותר גדול. ויפה. וגם הוא פורה יותר, וגם הוא צומח מהיר יותר, ולכן כמויות הליצ'י הלכו וגדלו בארץ, וגדלו מהר.
בעצם זה המקור, וייטנאם? כאילו בכלל.
המקור הוא סין,
סין.
והזנים העיקריים בעבר היו מסין, הביאו לארץ משה גורן בזמנו, הביא הרבה זנים לארץ, היום יש לנו כבר תוכנית חדשה של אינטרדוקציה ופיתוח זנים חדשים, אנחנו עושים כל מיני החלאות כדי לנסות לקבל זנים עם גרעין קטן ואיכותיים.
בסוף ישראל תייצא לסין ליצ'י.
אנחנו כבר מייצאים לאירופה ולקנדה.
מה אתה אומר? אז יופי.
כן, אפילו...
איך, תגיד, אני פחות פשוט נתקלתי בזה באופן השוטף של הקניות בסופר, זה מגיע מה, בקופסאות מדודות, איך זה מגיע?
מגיע או בסקיות או בנסק מפלסטיק.
אוקיי, ו...
כי הסקיות מאפשרות לפרי לנשום בצורה טובה ולשמור לאיזון בין הגזים ששומרים על בין החמצן ל-CO2, וככה זה שומר עליו יותר טוב. אז בשנים האחרונות נעשים לעבוד בסקיות.
תגיד לי, ושאני מקבל, שאני קונה את זה הביתה להוציא את זה מהסקית, ונשים במקרר או להשאיר?
לא, להשאיר בסקית.
להשאיר.
מאוד חשוב לשמור על השרשרת קירור.
טוב, מהרגע שזה יצא מהסופר עד שזה מגיע לביתה, אני לא כל כך שולטת בזה.
קודם כל, גם עד שהוא מגיע אלייך, הוא אמור להיות בשרשרת קירור.
אוקיי.
אנחנו קוטפים אותו רק בשעות הבוקר, כדי שלא לקטוף אותו בשעות החמות.
מה אתה אומר?
כן, ואז חלק מובילים במסעיות קירור ממש, ואם לא, אז...
פרי מפונק, מה, וקוטפים, תגיד, וקוטפים אחד-אחד, כאילו, כמו דובדבנים כזה?
קוטפים אחד-אחד, כן.
וואו. אוקיי, עכשיו עוד שאלות. אנחנו הרבה שואלים פה על הצבעים של ה... קליפה, כן. אם יש לזה איזושהי משמעות מבחינת
השאלה. התחלתי יפה בסקירה שלך על דברים אחרים, אז זה בדיוק קלאסי שבליצ'י, גם אם יש עליו קטם חום,
אוקיי.
זה לא פוגע באיכות הפנימית שלו.
אוקיי.
בדרך כלל לא תראו את זה בשוק, כי אנחנו נאלץ לפסול את זה, כי האנשים רואים קטם חום, אז הם לא אוהבים את זה, אבל זה לא פוגע באיכות הפנימית.
אוקיי. כן.
ממש לא.
אוקיי.
אני לא מדבר על רקבונות וזה, זה בכלל לא אמור להגיע, אבל קטם חום של שם כזה על הקליפה, ממש לא משפיע על איכות הפרי.
אוקיי,
טוב. הצבע של הליצ'י צריך להיות אדום או צהוב.
אני אוסיף את זה לניוזלטר על הליצ'י. קטם חום לא אומר כלום.
כן.
אוקיי.
ברור.
אוקיי. ואם זה, מה זאת אומרת צהוב? לא הבנתי.
הצבע הטבעי של חלק מהזנים הוא צהוב ואדום, זה סימן
לא ראיתי צהוב, ראיתי ורוד או אדום.
יש גם צהב האב כזה, שהאדום הוא לא לגמרי, אלא הוא גם...
אז איך אני יודעת שזה בשל פשוט ללחוץ, או מה בדיוק?
לא, ברגע שהוא קצת בשרני וזה, הוא בסדר. מה זה, הוא לא ישתנה לך במקרר, אחרי שהוא נקטף... זה המצב שלו.
כמה זמן?
זה לא הפרסק שתחזיקי אותו עוד עד שהוא יבשיל. הוא מוכן לאכילה ברגע שמגיע אליי.
וכמה זמן הוא יחזיק לי ככה?
מאוד תלוי כמה זמן הוא יצא, אבל אני חושב שזה אמור להחזיק לך איזה שבועיים. לא הייתי בונה על יותר משבוע. זה יכול להחזיק מעמד. דרך אגב, אם כותפים ישר מהמטה וצמים בצקית במקרר, גם אפשר לשמור שבועיים, אם אתה שומר ישר ב...
תגיד רגע, כמה יש בסקית כזאת? כמה יחידות בערך? מה, 10 או 20?
לא, זה מאוד תלוי. כל אחד והריזות שלו.
מה בממוצע? כי אני כאילו פתאום חושבת, מה, אולי אני יכולה לאכול את כל הסקית ליצ'י כמנת פרי אחת?
לפי הגודל. דיברת על מנות, השאלה אם צריכה לדבר גם על גרמים.
הגרמים, אני כאילו, עם קליפה או בלי קליפה, זה קצת... אני רוצה להגיע ל-200 גרם, נגיד, שקול עם קליפה. 220 גרם.
אז אריזות מגיעים, אני חושב, בין 250 ל-400-500 גרם.
אז יש מירה, טוב, אריזה קטנה, אפשר לאכול את כולה, איזה חדשות טובות אלה. מהמם. אז מה, אנחנו קודם כל ממליצים לכולם ללכת לקנות ליצ'י, כי זה עכשיו העונה עוד מעט לא יהיה, נכון?
כן, העונה התחילה כבר ביוני. הרבה עם האונגלונג, והיא ממשיכה עוד אוגוסט, עד אוגוסט, חלק עוד בספטמבר גם.
אבל הרוב זה עכשיו.
מעכשיו יהיה ברצף כל הזמן.
יהיה ברצף, יופי, אז לכו כן. תקנו ליצ'י.
תקנו עכשיו, אחרי זה תחזרו ותקחו
עוד פעם. נכון.
כן, אני חושב שתהנו מאוד.
גם אני בטוחה, שיא הבריאות.
והיפה הזה.
יפה, מיוחד.
על השולחן הייתי שם אותו לא בסקית,
ברור.
אבל בגמר ההצגה מחזיר לשקית למקרר.
אוקיי, הבנתי. לא, אולי לא יישאר.
כן.
בדיוק.
סיכוי יותר גבוה.
נכון.
אצלי בבית הוא נגמר לפני שאני אצטרך להחזיר אותו.
ברור. יופי, תודה רבה רבה, דני שטרן, ורוצו כולכם לקנות ליצ'י עכשיו.
בכיף, שיהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום, ואני עוברת איתכם לפינת מנשנשים סדרתיים, לפני שנדבר עם מיכל קדוש, אני מתנצלת שאני מייבשת אותה על הקו, כי אני רוצה להגיד לכם 20 משפטים על יוגורט. קודם כל, הוא מקור מצוין לחלבון, אבל צריך לשים לב, יש יוגורטים שמכילים 3 גרם חלבון, ויש כאלה עם יותר מ-20 גרם חלבון. דבר שני, 2. לא כל היוגורטים מאוד עשירים בסידן. יש כאלה עם בערך 80 מיליגרם, שזה יפה, אבל שימו לב שיש כאלה עם יותר מ-300 אפילו 400 מיליגרם סידן. 3. מלח. אין מה לדאוג, ברוב היוגורטים בגבי השלם יש פחות מלח מאשר בפרוסת לחם אחיד אחת. 4. לקטוז, הוא משתנה לפי תאריך התפוגה. אם מישהו רוצה פחות לקטוז ביוגורט, כדאי לו לחכות לרגע האחרון של התאריך שכתוב על האריזה, אפילו יומיים אחרי מה שכתוב, תאריך אחרון, אפשר לאכול את היוגורט ויהיו בו יהיה פחות לקטוז, כי החיידקים שם, שנמצאים בתוך היוגורט, מפרקים אותו. חמש, החיידקים. כמה יש שם, האם זה משמעותי? לא בכל היוגורטים יש כמות מספיקה של חיידקים פרוביוטיים, כדאי לשים לב. שש, על החומציות והעיכול. החומציות של היוגורט עוזרת ומקלה על העיכול, כביכול היא עוזרת לפרק חלבון, היוגורט מתעכל יותר טוב ממוצרי חלב רגילים. שבע, שילוב עם פירות, יוגורט יחד עם פרי, יכול לעזור לנו לספוג יותר סידן, כי ויטמין C דרוש לספיגת סידן. שמונה, יוגורט טבעוני הוא לא בכך יוגורט, קודם כל אין בו חיידקים, ודבר שני הוא בדרך כלל גם יכיל פחות, חלבון קצת. תשע, האם יוגורט טוב לירידה במשקל? כן, מעדיף ה3%, כי יהיה בו, הוא ייתן לנו תחושת סוב לזמן ארוך יותר. ההבדל בחלבון ובקלוריות קיים, אבל לא כל כך גדול. 10, יוגורט עיזים. הוא קל יותר לעיכול, הוא פחות ככה מתועס מבחינת הגידול של העיזים, הספיגה יותר טובה, מכיל הרבה מאוד סידן, וכמות חלבון יפה, אבל לא יותר גבוהה מאשר ביוגורט מחלב פרה. הדל לקטוז, איך זה עובד יוגורט שכתוב עליו דל לקטוז? מוסיפים לו אנזים בשם לקטז שמפרק את הלקטוז. מבחינת הערכים תזונתיים אחרים, חלבון, קלוריות, סידן, אין הבדל. יוגורט כבשים, שאלתם, הוא גם יותר קל לעיכול, עדיף לאנשים שרגישים לחלב פרה, בהשוואה ליוגורט רגיל. יוגורט בפלו, יותר חלבון בדרך כלל, טעם יותר עמוק, הוא יותר קצת נדיר, אבל גם יותר טוב לעיכול שלנו. אוקיי, שאלתם מה עדיף 1.5% או 3%? תראו, בגדול למי שסופר כל קלוריה עדיף 1.5%, כי זה בכל זאת חיסכון קטן, למרות שיש שיעידו שה3% יסביע לטיפה יותר זמן. מה עם 10%? שאלתם. האם זה אלוף הסובה? התשובה היא כן, אבל לשים לב גם פה, זה בדרך כלל פי 1.5 קלוריות, יש גם יוגורטים עם יותר, עם פי 2 קלוריות, ואם כבר אוכלים אותו, זה יכול להיות גם במקום מנת השומן בארוחה. יוגורט ביתי שאלתם, מה ההבדל? אז פה אנחנו לוקחים את היוגורט בתור סטארטר, כאילו את החיידקים, כף יוגורט עם השאר חלב, יהיה בו הרבה הרבה פחות חיידקים פרוביוטיים. היתרון, ללא תוספים, ללא חומרים, ללא שום דבר, רק שקשה לדעת מה נשאר בו. יוגורט חלבון, האם הוא באמת שונה, אז בדרך כלל מוסיפים לו חלבון חלב מרוכז, או איזה אבקת חלבון מבודד, יהיה בו פי שניים. חלבון הוא אפילו יותר, וזה מתאים לאנשים שחפשים תוספות חלבון, או יוגורט יותר סמיך ויותר כבד. אין שום תוסף לא בסדר ביוגורטים האלה, אז מבחינתי זה בהחלט מומלץ. האם יכול להיות שיוגורט פחות מתאים למי שיש לו מאיר רגיז, שאלתם? התשובה היא, כן, הרבה זה כאילו נחשב נוזל, שימו לב ביוגורט, אחוז הנוזלים יותר גבוה מאשר במלפפון אפילו, למרות שמלפפון זה מוצק. זה קצת מבחינת חומציות עולה למעלה להרבה אנשים, אז אולי כדאי לוותר. איך בוחרים יוגורט בריא, שאלתם? תסתכלו על האריזה. תסתכלו אם יש בזה סוכר, מה שרשום לכם, תסתכלו כמה חלבון, מה שרשום לכם. לא צריך לפחד מאחוז השומן, צריך להתמקד ברשימת הרכיבים, כמה שיותר קצרה, יותר טוב. ומשפט אחרון, התוספות של היוגורט, האם זה עושה אותו יותר בריא, או שזה מלכודת, אז לדעתי מלכודת. כמובן שאם יש לנו בצד גרנולה, פצפוצי שוקולד, גני בוקר, זה נשמע נורא כיפי, אבל זה עלול להכיל גם המון סוכר במוסף בכמות גבוהה. לפעמים פי יותר מ2 קלוריות מאשר ביוגורט טבעי, עדיף לקחת יוגורט טבעי, תוסיפו מה שאתם רוצים, מה שאתם בוחרים להוסיף, לא צריך שזה יופיע בצד. מול מה לאכול את היוגורט? אני מקווה שלא ייבשתי אותך, שלום מיכל קדוש.
מה פתאום? שלום היה.
מה נשמע, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, ביקורות, סרטים וטלוויזיה, ובכלל עורכת פה ברדיו, נכון?
כן, כן, בעבוד נכון,
נכון, נכון, נכון.
לכבוד לנו. היה ממש מעניין.
איזה כיף. אז יופי.
אני יודעת מה ארוחת הבוקר שלי.
הבוקר והלילה, אם אנחנו רוצים גם לראות טלוויזיה מול ה... כאילו, לאכול יוגורט מול הטלוויזיה.
טלוויזיה אין שעה, והאמת שיש לנו סרט חדש, הוא חדש ישן, כי הוא בעצם מ-2008, אבל הוא קפץ בנטפליקס כאילו משהו ממש חדש, ולא הכרתי אותו.
מה?
זה נקרא כך את זה כמו גבר בעברית, ובאנגלית זה פשוט שם אחר לגמרי.
איך?
אפשר לחשוב שסרטים שונים, נקרא Forgetting Sarah Marshall, לשכוח את Sarah Marshall.
אה, זה עם מי זה?
זה ההוא מ...
אדם סנדלר?
פגשתי את אימא.
אה, לא.
נקרא, כאילו הדמות נקראת פיטר, אבל קוראים לו סטיבן סיגל, זה הבחור ההוא שהוא מרשל, לדעתי.
זה מצחיק, תגידי?
תראי, זה נחמד, זה לא קומדיה רומנטית של היום, כי אני אומרת בשיא הרצינות שהן משתבחות עם השנים, כאילו, הקצב הוא קצת של פעם, אבל חוץ מזה, אני חושבת שזה היה אחלה, ככה, אחלה ערב, ובעצם בחור שיש לו בת זוג שמשחקת במין סדרת CSI כזאת נורא מיושנת, שזאת קריסטן בל בעצם, והיא נפרדת ממנו. וכדי להתאושש, זה תמיד נשמע די אותו דבר, כדי להתאושש הוא נוסע להוואי ומגלה שגם היא נוסעת שם, ככה זה מתחיל. בהמשך הוא יפגוש שם איזושהי פקידת קבלה, שזאת תהיה מילה קוניס ועניינים.
אז ראיתי את זה.
כן.
עכשיו אני נזכרת, כן, לא, מילה קוניס, בגלל שאמרת, היא מהממת, היא מהממת.
האמת שבאתי רק בזכותה.
כן.
והיא הסיבה הכי טובה לצאת בסרט.
כן, אבל זה כן מצחיק, למה את באה? זה לא יפה, אני עכשיו מרגישה סקנה.
לא, לא, זה נהיה.
זה לא בקצב של פעם, זה בקצב של עכשיו.
אוקיי, אז אני אשלח לך כמה של הקצב של עכשיו באמת, אבל לא, זה בסדר. כאילו, הסטנדרטי שלי, לא, אבל זה אחלה סרט, והוא ממש מעביר את הזמן.
כן, ממש, זה סרט חמוד.
כן, זה היה אחד הימים של המלחמה, שהחלטתי שהגיע הזמן לקומדיות רומנטיות, וזה בהחלט עשה את העבודה.
וזה סרטים כאלה שעל החמש דקות הראשונות, את יודעת מה יהיה עד הסוף, וזה ממש סבבה מבחינתי.
כן, עדיין מחכים.
כן, נכון, וזה תמיד צודקים גם, וזה נחמד נורא, ידעתי, ידעתי, וזה כאילו נחמד.
לגמרי.
כן, לגמרי, לגמרי.
זה היה משהו באפל.
נכון, אז אני רוצה להגיד על זה.
בבקשה.
כי אני ממש, אני אוהבת את הדברים האלה, שכאילו הם מראים אנושיות ברמה מטורפת, וזה כאילו אנשים אמיתיים כאלה שמדברים על... לא יודעת, זה אני אוהבת את הסדרות האלה, וזה נקרא, למי שיש אפל טיווי, אתם חייבים, זה נקרא סטיק. זה עם אוהן, אוהן מה? זה עם האף הארוך, לא משנה.
כולם מבינו, כן, גם לא זוכרת גם.
כן, הבלונדיני עם האף, שיש לו אף שבור, והוא מתעקש לא לתקן אותו, כי זה סימן היקר שלו. אוהן ווילסון, נזכרתי.
נכון, נכון.
כן, כן, כן. וזה עם עוד שחקנים כזה ממש טובים, וזה הוא כאילו מגלה איזה ילד שממש משחק גולף יפה, והם נוסעים למסע כזה ביחד באיזה ון כזה לתחרויות של גולף, וזה כאילו כל היחסים ביניהם ומה קורה שם, וזה כאילו וואו, 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 מרגש, ואני ממש, אני מחכה כל פעם. זה לא נגמר, זה כל שבוע הם מביאים איזה פרק חדש ביום רביעי, אני מחכה ממש לחצי שעה הזאת ביום רביעי, כי ממש כיף.
יאללה, נהדר, יש לנו חומר לשבוע.
סטיק, שזה בגולף. את יודעת, את יודעת מה אני פתאום למדתי, שגולף, המחבט גולף נקרא גולף קלאב. וקלאב זה הרי, זה לא המחבט, קלאב זה, אנחנו מתייחסים לזה מועדון, ומסתבר שהמילה מועדון קלאב זה מזה, זה המקור. שאנשים נטו להיפגש כזה בקלאב של הגולף כזה, ואז לדבר, ומשם הגיעה המילה קלאב מועדון.
עם הקלנועיות האלה, כמו של הקיבוץ. תמיד.
נכון.
למדנו משהו.
יופי. זהו. אז תודה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו. תודה רבה. שתהיה שבת עם בשורות טובות. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, האם מוצר ללא תוספת סוכר יהיה יותר בריא? התשובה היא כמעט תמיד מתאים אותנו. צריך לשים לב. למה שכתוב בגדול על האריזה, לדברים הקטנים, כי הם בדברים הקטנים מחויבים לכתוב את האמת. אם כתוב לנו מופחת סוכר, שימו לב, זה לא אומר שאין שם סוכר, זה כתוב שיש שם בעצם קצת פחות סוכר מהמוצר המקורי. מה זה אומר? נגיד אם יש קורנפלקס עם 40% סוכר, ואז עשו קורנפלקס עם 30% סוכר, הם יכולים לקרוא לו מופחת סוכר, אבל האם זה קצת סוכר? לא, זה 30%, זה בכלל לא קצת. אתה עדיין יוצא נגיד 6 כפיות סוכר למנה קטנה. זה לא אומר כלום. עוד משהו, ללא תוספת סוכר. מה זה ללא תוספת סוכר? והאם אין שום סוכר? לא. שימו לב גם לזה, אני ראיתי כאילו שזה ממש הצחיק אותי. בפייסבוק קפץ לי מישהו אלא איזה מתכון לאיזה לא גרנולה, איזה משהו, אני לא זוכרת למה, הוא כתב ללא סוכר, אבל מה יש במתכון? מלא דבש. אוקיי, זו דוגמה. למשל, יש דברים עם מופרטי סוכר, או ללא תוספת סוכר, שיש בהם פירות יבשים, או שיש בהם מלא פרי בעצמו, למשל, בריבות שיש את הפרי עצמו, עם מלא סוכר מהפרי עצמו. זה לא הגדרות שאנחנו יכולים לסמוך, זה מתאים לסוכרת. לא, צריך לקרוא על אריזה, דוגמאות. יש חטיפי אנרגיה מופחתי סוכר, יש בהם מלא סוכר. מיצים ללא תוספת סוכר, יש בהם מספיק סוכר מהפרי עצמו. דגני בוקר אמרתי, עוגיות ללא סוכר או מופחתי סוכר עם מלא פירות יבשים, או דבש או סילן. ריבה ללא תוספת סוכר, סורבה ללא תוספת סוכר שיש בו מלא מהפרי עצמו. בקיצור, אתם צריכים לקרוא על האריזה. יש לנו מאזינה לקה? כן. שלום.
שלום, מאיה, זה רבקה.
או, שלום רבקה, מה שלומך את?
בסדר. תראי, יש כתבה גדולה על הקישואים.
מה את אומרת? הבריאות,
כן.
מה את אומרת?
ושיש מלא סיבים ומאוד...
בהחלט. והרבה...
כן, אבל כתוב שמי שסובל מלחץ דם, צריך להתייעץ עם רופא. למה?
לא יש לנו מושג. את יכולה לאכול קישואים כמה שאת רוצה.
יופי.
כן. את לא שמה עליהם מלח או רוטב עם מלח או רוטב סויה עם מלח?
לא, 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 חס וחלילה, לא.
אוקיי, וגם את לא לוקחת תרופות לדילול דם, נכון?
מי שיש לו בעיה של השלגן כתוב.
אה, לא, אבל תקשיבי, בקישואים אין יותר אשלגן מאשר בירקות ופירות אחרים. אנחנו...
אוקיי.
כל הירקות והפירות מאוד 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 עשירים באשלגן. יש לנו את אלה שהם כאילו טיפה יותר, נגיד, כמו תפוח אדמה, אבל נגיד אם אני מסתכלת בעגבניה יש מלא אשלגן, בחסה יש מלא אשלגן, בכל דבר. מי שסובל מבעיות של עודף אשלגן בדם, וזה, או נותנים לו הנחיה לתפריט שהוא דל על אשלגן עקב איזשהם מחלות כליה בדרך כלל, אז צריך לחשב כל דבר שאוכלים, אבל זה לא את הזוקיני בפני עצמו. זה כמו שאני אכתוב כל כתבה שאני כותבת על איזשהו ירק או פרי, יש להיוועץ ברופא לפני שאוכלים. לא, ירקות ופירות לא צריך להיוועץ ברופא לפני שאוכלים, זה קצת מוגזם.
תקראי את זה, זה כדאי.
לא, אני לא, אז בי, אני מספיק כל היום קוראת את הדעת.
טוב.
כן.
אז תודה רבה, מאיה.
מה, זהו?
כן.
מה שלומך חוץ מזה, הכל טוב?
כך, אני כתבתי לך כמה פעמים, אבל כנראה שזה לא הגיע.
מה כתבת לי כמה פעמים?
טוב, זה לא...
לא, לא, בסדר, בפייסבוק, או איפה את כותבת?
כן.
לא, לא, בפייסבוק לא מגיע, לא, לא, לא מגיע. בפייסבוק כותבים לי אלפי הודעות, אני לא מצליחה לקרוא את כולם. אני רק רוצה להוסיף לך עוד משהו על הקישואים. קישואים זה ככה, קודם כל עם ערך תזונתי מדהים, הרבה מאוד, לא רק אשלגן, אלא גם ויטמין K וויטמין C, ברזל וכל מיני מגנזיום ומינרלים אחרים, הם עתירים מאוד בסיבים תזונתיים, הם קלים מאוד לעיכול וטובים לכל מי שיש בעיות קיבה או רפלוקסים, אז הם מתעכלים יותר, יותר טוב מאשר נגיד כרובית או ברוקולי או כרוב או ירקות אחרים, הם עדיפים למי שיש בעיות קיבה.
גם יותר טוב מסלק, זה גם
מתעכל. סלק מצוין גם, וגם דלת ודלורית זה מצוין, וגם קישואים ברשימה הזאת, קישואים וזוקיני. Okay. עכשיו, קישואים ירוקים, הרבה פעמים הייתי מקלפת, אבל את הזוקיני לא כדאי לקלף, כדאי לגרד אותו עם הקולפן הזה שעושה פסים, ולהקפיץ אותו כמה שניות, או עם שמן זית, או עם שמנת לבישול עם פסטו, וזה כמו פסטה, כמו ספגטי כזה, מזוקיני בעצם, שלא צריך לספור, כי זה כאילו הזוקיני ללא קלורית, ואני בהחלט ממליצה על זה לשילוב כל יום, כל יום את לא צריכה בכלל, בכלל, בכלל לחשוש.
יופי, מאיה,
תודה.
אנחנו נדבר.
כן, תודה רבה, תודה רבה. יש לנו עוד מזינה על הקו, שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, מה שלומך?
בסדר, מצוין. מדברת סיגל.
היי, סיגל.
אהלן, רציתי לשאול, אם אני אוכלת יוגורט, בייחוד בבוקר, ועושה לי צרבת אחר כך, אז מה אפשר לעשות?
או, זה קטע, שבדיוק דיברתי על היוגורטים וצרבת. תראי, היוגורט נותן לנו הרבה דברים מאוד חשובים, כמו חלבון מאוד איכותי, סידן בכמות גבוהה, ויטמין B12 שיש במוצרי חלב, לא בכמות גבוהה אבל נמצא, ועוד יתרונות בריאותיים אחרים. חיידקים פרוביוטים בחלק גדול מהיוגורטים. את היתרונות האלה אנחנו יכולים לקבל מדברים אחרים. לא מוכרחים לאכול יוגורטים, זה לא עושה טוב. לא מוכרחים. אני יודעת שזה חלק מהתזונה הים תיכונית ומומלץ, ואחד ממוצרי החלב החיבריים שיש וכו'. אבל להרבה אנשים מוצרי חלב לא עושה טוב, ולא מוכרחים. לא חייבים. את יכולה לקבל את אותם יתרונות, גם מדברים אחרים. אני הפסקתי לאכול יוגורטים, כי זה עלה לי למעלה ועשה לי לא טוב. ברמות אני לא יכולה לאכול את זה, אז אני לא אוכלת. עכשיו, מאיפה יש לי חלבון? אני יכולה ממוצרי חלב אחרים אם אני רוצה, אני יכולה מביצים לקבל חלבון מאוד מאוד איכותי, אני יכולה מטופו ומקטניות אחרות כצמחונית לקבל, ואם את לא צמחונית, את יכולה מדגים, בשר, עוף וכו'. לא מוכרחים דווקא את היוגורט, מאיפה יש לי סידן, גם מטופו אם אני רוצה, יש בגבינה צהובה, יש במוצרי חלב אחרים, למשל בריקוטה, יש יותר סידן בהרבה מאשר ביוגורט. לגבי החיידקים הפרוביוטיים, נכון שכמעט אין במוצרי חלב אחרים, אבל במקרה הזה, גם בחלק מהיוגורטים יש שם חיידקים שלו, נקראים אפקטיביים, הם לא בכך עוברים את הקיבה, לא מגיעים למצב של השפעה. אני לא הייתי מודאגת דווקא מהעניין הזה, ואם זה עושה לך לא טוב, את לא מוכרחה. ובטח שלא אם זה על הבוקר עושה לך, אז בערב זה עושה לך עוד יותר. יש אופציות אחרות לארוחת
בוקר. באמת, דווקא חשבתי אולי בגלל שזה בבוקר, אמרתי פעם אולי אני אנסה להחליט.
לא חושב. הייתי
בבוקר וזה בערב, אמרתי אני אנסה.
בערב זה יעלה לך עוד יותר בגלל שהקיבה כבר מלאה במשהו, ואז אני חושבת שזה יהיה לך יותר קשה לעיכול. אבל אם את רוצה, עולה לי רעיון.
אולי כדאי לי להוריד את זה מהתפריט ולנסות.
לא, רגע, רגע, כן, יש לי, אבל יש לי עוד רעיון.
ריקוטה חידשת לי.
ריקוטה, כן, ריקוטה גם, הרבה פעמים החלבון שם הוא הכי איכותי ממוצרי חלב אחרים, כי חלק מהריקוטות מכילות מי גבינה כחלבון ולא רק את החלב עצמו, וזה חלבון יותר איכותי. אבל יש לי עוד רעיון על היוגורט. מה דעתך לשלב אותו עם איזה פחמימה שסופחת, כמו למשל שיבולת שועל? נגיד לאכול את היוגורט, נגיד חצי מנה של יוגורט, ולהוסיף לו נגיד 3 כפות שיבולת שועל, ככה, או בתור, אם את רוצה לבשל את זה, לא מוכרחים, ככה, לערבב את זה ככה, כמו איזה סוג של מוזלי, אם את רוצה, זה ימנע לך את זה שזה יעלה למעלה.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי, או שזה לא קריטי, 3 כפות, אני סקרתית. אז אני מנסה
לא, דווקא שיבולת שועל זה פחממה, את צודקת וכל הכבוד. אבל שיבולת שועל, אם לשלב פחממה, אז זאת לדעתי במקום הראשון.
אם אני אחליף לאיזה משהו מעדן עם סויה או משהו כזה, יכול להיות שזה יהיה יותר טוב? או שזה לא אותם ערכים, אז זה לא...
א', זה פחות ערכים מבחינת חיידקים והכל, אבל אני לא יודעת מה המטרה שלך, זה כאילו זה נוזלי באותה מידה, זה יכול לעלות לך אותו דבר.
לא עשיתי בזה כלום. המטרה שלי היא לא לסבול מצרבת.
אז תאכלי משהו מוצק בבוקר, תאכלי דברים מוצקים. לא לאכול דברים נוזלים שעולים למעלה. תאכלי טוסט, צנים, מלחם מלא עם טחינה, נגיד זינדקס זה קמי נמוך. תחכי עם הקפה או שתשתי קפה בלי חלב בבוקר. אל תרבבי נוזלים עם יותר מדי נוזלים על הבוקר, זה יעלה לך.
הבנתי.
ביצה אולי, מה שאת אמרת, ביצה נגיד עם ספרי שמן, ביצה עין עם ירקות יכול יותר טוב, תנסי דברים אחרים, פחות, יותר מוצקים, פחות נוזליים.
בסדר גמור, אני אנסה. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, ותכף תהיה לנו הפסקה, רק אני צריכה לספר לכם על סוכר חום, דברים נחמדים. קודם כל, הרבה חושבים שסוכר חום הוא בריא, שימו לב, ממש לא. הרבה פעמים סוכר חום זה סוכר לבן עם תוספת של מולסה. בסדר? מולסה זה מה שהפרידו מהסוכר. אבל גם אם לא, גם אם זה סוכר חום במרכאות אמיתי, אז זה לא דבר יותר בריא, הוא פשוט עבר טיפונת פחות תהליכי זיכוך. זה אותו דבר, בלי ערך תזונתי בכלל. דבר שני, אין בו הרבה ברזל, אין בו הרבה סידן. סוכר לא יכול להיות מקור לדברים בריאים, לא יכול להיות. אין בו ויטמינים בכלל, הוא לא מתאים לסוכרת, הוא מקפיץ את הסוכר בדם כמו סוכר לבן. מבחינת הקלוריות, הוא אותו דבר כמו סוכר לבן, אבל הוא טיפה פחות מתוק כזה, בגלל כל המולסה הזאת, ואז שמים יותר ממנו. דבר שני, הוא גם לא תמיד מתאים לכל סוגי אפייה, בגלל שהוא יותר לח. ואז בגלל שהוא יותר לח, הוא גם יכול להתקלקל יותר מהר. בקיצור, סוכר חום זה לא דבר בריא. אם אתם שמים סוכר חום בעוגה או בעוגיות, לא הפכתם את המאפה שלכם למשהו יותר בריא. אחרי הפרסמות, אנחנו נמשיך לענות על שאלות. אני אתן לכם את הרעיון שלי להקציף את החביתה, אז אל תלכו לשום מקום.
אתם מאזינים דוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103. 103 FM.
תודה שנשארתם איתי, ואנחנו כבר ניגשים למאזינה שמחכה לנו על הקו. שלום.
הלו?
כן.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום.
ברכות, ברכות, ברכות.
תודה, על מה?
על זה שאת עוזרת לנו.
זה כיף, תודה, תודה.
השאלה שלי, אני שותה כמעט חודש, יש לי קצת גליצרין גבוה, ואני שותה כל בוקר שייק ירוק, עם מלפפון וקרפס ותפוח ירוק, כל מיני ירקות, רק ירוק. השאלה שלי היא, אני שותה גם נגד לדילול אדם, ואני שמעתי לדילול אדם, אסור עם ירק.
אוקיי. קודם כל ככה, טריגליצרידים בדם, הטיפול הוא להוריד פחממות מהתפריט. טריגליצרידים זה שומנים בדם שנוצרים כתוצאה מאכילת סוכר ופחממות. אם רוצים להוריד את הטריגליצרידים, אז מה שרלוונטי זה לא רק ארוחת בוקר שלך והשייק הירוק, אלא מה עוד יש במשך היום. והמלצה היא שתאכלי כמה שפחות לחמים ופסטות וכל הפחממות, וגם להקפיד על כמות פירות יחסית נמוכה וכולי כל היום, לא רק בבוקר. לגבי השאלה עם הירוק ודילול דם, את לחלוטין צודקת, כי הירקות הירוקים מכילים כמות גדולה של ויטמין K, שהוא כביכול גורם לקרישת דם, ואם את לוקחת תרופות לדילול דם, אז את צריכה להתחשב, או הרופא שנתן לך את התרופה, צריך להתחשב בשייק הירוק שלך, ולפי זה להתאים את התרופה. פעם היו אומרים, תורידו את הירוקים, אבל היום כבר יודעים שלירוקים יש כל כך הרבה יתרונות בריאותיים, אז לא אומרים לאנשים, תורידו את הירוקים, אלא פשוט מנסים להתאים את המינון של התרופה, לתזונה שכן מכילה ירקות ירוקים, ועלים ירוקים וכו'. העניין הוא שצריך פחות או יותר לאכול כל יום את אותה כמות, ולא יום אחד בכלל לא שום דבר ירוק, ויום למחרת פתאום מלא 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 כל היום ירוקים, ירוקים, ירוקים. צריך להישאר על בערך כמות קבועה, ואז אין עם זה שום בעיה. בגדול, נשמע לי שהשייק שלך מאוד 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 בריא. אם הרופא יודע שאת אוכלת, שותה אותו כל יום בבוקר, אז זה מצוין.
לא, אני שותה את השייק, אחרי שעה, שעה וחצי, אני אוכלת ארוחת בוקר, ואחר כך את התרופה, זה בסדר?
כן, אנחנו פה לא צריך, זה לא משנה השעה אם את אוכלת אותם ביחד או לא, זה משנה השפעה היומית של כמה ויטמין K, כי הוא ויטמין מסיס שמן, הוא לא יוצא העודף שלו בשתן, נגיד אחרי שעה ששתית את השייק, הוא נמצא בגוף. השעה לא משנה, את יכולה לקחת את התרופה בערב גם כן, ואם אכלת את כל הירוקים האלה בבוקר, אנחנו צריכים לספור אותם ולהתייחס אליהם. אבל אם הרופא יודע, ואולי את לא זוכרת, אבל אולי שהיית אצלו והוא נתן לך תרופה לדילול דם, הוא שאל אותך אולי מה את אוכלת, ואת אמרת לו, ואז הוא נתן לך את התרופה, זה בסדר גמור, אני עם זה שום בעיה.
לא, אני שותה הרבה שנים את התרופה הזאת.
אז אני משארת שאין בעיה. היא פועלת, יש בעיות, אין בעיות, נכון?
לא, ברוך השם.
לא, אז תמשיכי.
זה לא נגד, זה לא נגד אחד לשני.
זה לא, תראי, אם זה היה נגד, אז היית רואה את זה בבדיקות דם והיו כבר קוראים לך. את במעקב, נכון?
כן, כן.
נו, סבבה, מצוין. והירקות הירוקים והעלים ירוקים, יש להם כל כך, כל כך, כל כך הרבה יתרונות, שאת לא, בשום אופן, לא צריכה להפסיק איתם, ולא עם השייק הבריא שאת שותה כל יום בבוקר.
כן, כל יום בבוקר, כוס גדולה של שייק.
מעולה, זרגל, מעולה, מעולה, מעולה. את שמה משהו עם שומן בשייק? אני שואלת, כי ויטמין K הוא מסיס שומן, את שמה משהו, טחינה, אגוזים, שקדים?
לא, 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 אני שמה לימון, לימון אני מוסיפה.
ולא שום דבר, טחינה, אגוזים, שקדים, צ'יה, משהו, כלום?
לא, 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 לא. רק מלפפון וקרפה ותפוח ירוק ולימון ופטרוזיליה גוזברה, זהו.
זהו? אז גם, אז רק שתדעי גם שחלק מהוויטמין K בכלל לא נספג לך, כי הוא ויטמין אסיס שומן, אז בכלל אין בעיה.
אין בעיה, אני יכולה לשתות.
בהחלט, להמשיך חד משמעית, מומלץ.
תודה רבה לך, עזרת לי הרבה.
אני שמחה, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה, שבת שלום לכולם.
שבת שלום, בשורות טובות. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום לך.
שלום, מה שלומך?
אני רוצה
תודה, בסדר. תודה רבה לך על התוכנית הנפלאה.
תודה.
אני חושב שר להתייעץ ולא רק בשטותי. כי ידוע שהוא לפעמים מג'וברש.
אני אוהבת בו למרות שהוא מדבר שטויות.
גם אני, הוא מתוק.
הוא מתוק, כן.
אבל בכל זאת, חשוב שזה יהיה באמת אמיתי. כן.
תודה, תודה.
אני סובלת מסוגת חניכיים.
אוקיי.
ובאחד הביקורים שהייתי אצל השיני ואצל הרופא, אז היא המליצה לי לגרגר שמן קוקוס.
מה את אומרת?
כן, היא אמרה לי, כן, שיצאו מחקרים, ושזה פשוט, השמן הוא מדביק את כל השאריות שיש בפה, וככה, ואחרי זה, לזרוק את זה ישר לפח, לא...
לגרגר ולירוק.
כן, לגרגר ולירוק.
אוקיי, אוקיי.
אבל אנחנו יודעים שיש לנו בחניכיים, וזה כל מיני, שהאוכל נספג איכשהו. אז אני שואלת, כי זה שמן. אז אני שואלת אם זה קצת דיבי אולי, אבל...
מה?
באיזשהו מקום היא קצת נפרה לי, כי עליתי במשקל, אז אני שואלת אם זה נחשב לקלוריות, כאילו, הגיבור של
קוקוס. לא, תשמעי. אני אגיד לך מה. קודם כל, את יורקת את זה. בסדר? זה כמו, אז זה כמו, נגיד, אני לא אוכל שום דבר בחיים, עם אספרטם או עם סקרין, כי זה ממתיקים לחוטים מזיקים, אבל במשחת שיניים יש סקרין. אז מה, אני לא אצחצח שיניים? אני יורקת את זה, אני לא יכולה לדעת, ואם נספג לי שם איזה 0.00 משהו, זה לא כזה נורא. כן, זה לא
זה לא מה שהשתיע לי פתאום.
אז זה לא שכאילו אני פתאום שותה קפה ושמה בפנים. את יורקת את זה, גם אם נספג לך טיפונת, לא נורא. את צריכה לקחת בחשבון אבל, שאין איזה, זה לא איזה טיפול, כאילו, וואו, זה עכשיו מה שיתקן לך את החניכיים. זה אולי, זה טיפ נחמד.
בדיוק, הטיפול הוא להקפיד על ניקיון. אין משהו אחר.
בדיוק, אין משהו אחר. אבל אם את מרגישה שזה עושה לך טוב, וזה משלים לך משהו, ואת באמת יורקת את זה, וגם אם את לקחת את זה כפית שמן, שנספגה במשך היום שזה 50 קלוריות, לא קרה כלום, לא קרה כלום. לא צריכה. גם לשמן קוקוס יש יתרונות, גם אם את אוכלי אותו, תקחי שמן קוקוס בכבישה קרה אם כבר, אז יש לזה יתרונות, גם אם את בלעת אותו, לדעת שיש שם חומצות שומן בינוניות שרשרת שהן טובות למוח, ויש לו יתרונות, ובכמות המזערית שאולי, אולי, אולי את לא יורקת ובולעת, אל תקחי את זה, זה לא, זה שיקול לא לעשות, אם את מרגישה שזה עוזר לך. אני לא הייתי שמה, כאילו, אני הייתי הולכת לטיפולים היותר קונבנציונליים של הנגיד, אם היה לי בעיות חניכיים, אבל...
למשל.
אני יודעת, טיפולים אולי אצל השיננית באופן יותר תחוף, או כל מיני סוגים
של... גם, פעמיים בשנה, לפעמים...
לא, אז אתה, לי אין שום בעיות חניכיים.
אבל לא
השיננית,
זה
רגילה,
פשוט שהיא עושה, שיננית שהיא ממש מנקה איזה
יסודי. אני מכורה לשיננית, אני הולכת אפילו כל שלושה חודשים, בלי שאני צריכה בכלל, ואין שום בעיות. ואני עושה, אני קונה כל מיני סוגים של קיסמים נורא מיוחדים, שעולים מלא מלא.
כן, בדיוק.
כן, ואני כאילו נורא 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 משקיעה, ואת יודעת שזה גם שיטה לירידה במשקל, כי אני אחרי שאני משקיעה איזה רבע שעה כל יום בערב, בצחצוח של השיניים, אין שום סיכוי שאני אוכל משהו, אז גם זה מונע נשנוש ערב. אז אני, אבל במקומך לא הייתי דואגת. אם זאת הבעיה, אז זה דווקא נחמד.
זאת אומרת, עלית פה על איזה משהו שנגיד, גם אם אני נשארת עד שעה מאוחרת, כדאי לי לתחתך שיניים, להשקיע בזה רבע שעה, ואחרי זה, גם אם אני
נשארת
את 12 בלילה, לא לאכול כלום.
זה ברור, זה נכון בלי קשר, וזה גם טיפ למי ש...
לא יודעת, כן, כן. דווקא שנשארים בשעה מאוחרת.
את יודעת, אני קונה כל מיני סוגים של מברשות וקיסמים של צערי, אין אותם אפילו בארץ, אני מחפשת בנרות ואין, ואני כאילו מחכה לנסוע לחול בשביל לקנות את זה שם. וכל מיני, זה דברים שהם בטוח פועלים, על השמן קוקוס אני לא יודעת, אבל זה נשמע לי כאילו דווקא מגניב, תקחי את השמן קוקוס איכותי. ואם יוצא שאת בולעת אותו, אז תהני מהיתרונות.
אם אתה נבדוק איזה יש.
כן, בכבישה קרה תקני, זה בכל סופר, באונליין גם כן, תקני בכבישה קרה, זה עולה די אותו דבר. יופי.
יופי, המון המון, תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
שבת שלום לכולם.
שבת שלום, שבת שלום. אז לא עוד מאזינה? זה לא. טוב, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם לסיום על מה שהבטחתי, על החלטות חשובות. אנחנו כל הזמן פה מנסים לחזור מה שנקרא לשגרה, שכל פעם שאנחנו מנסים לחזור לשגרה, אז פתאום קורה עוד משהו שאנחנו לא בשגרה, וגם שלא קורה כלום, אז כן קורה משהו, ואני כאילו, אם במסגרת כל הניסיונות האלה, אני תמיד מנסה להגיד, בואו נעשה החלטות חשובות, קטנות, 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 שיעזרו לנו בתזונה הנכונה שלנו, ויש לי בשבילכם כמה טיפים, ואני, ההצעה שלי היא לקחת הרגל קטן, אחד, לנסות להכניס אותו לשגרה שלנו, תנסו לפי מחקרים 20 יום, זה טוב, לעשות באופן קבוע, בכוח, ואז לפי המחקרים, אחרי 20 יום, יש יותר סיכוי שזה יהיה חלק מאיתנו. אז דוגמאות, למשל, והעליתי את זה דרך אגב בפוסט, לשתות כוס מים לפני כל ארוחה. הרגל מה זה קטן, ומה זה פשוט, וכדאי לכם לנסות אותו, כי זה לפי מחקרים כל כך מסביע ומונע אכילה מתוך צמאון ומרווה וטוב לאור, ועוזר לירידה במשקל בלי דיאטה. חצי קילו בנדמה לי איזה חודשיים בלי שום דיאטה. רעיון נוסף להרגל, להוסיף ירקות טריים לכל ארוחה. חלק מהצלחת, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת ביניים לסנדוויץ' שלנו, גם בארוחת ארבע אם רוצים. כל ארוחה, כמה? שלושה ירקות טריים. הרגל נוסף, תשתו קפה בלי שום דבר ליד זה, מה יקרה? תנסו לשתות, רק הקפה מסביע. אתם רוצים משהו מתוק ליד? תגידו, אוקיי, אני מחכה 20 דקות. אחרי 20 דקות האלה, אם אני עדיין ארצה את המתוק, אני יכולה לקחת אותו. אבל קודם אני שותה רק את הקפה, אני מבטיחה לכם שחלק מהפעמים תשכחו את ההוגיה או את החטיף שרציתם, או את השוקולד שרציתם, כי הקפה בהחלט מספק. עוד דוגמה להרגל קטן, בא לכם לקחת שוקולד או איזה הוגיה או משהו מתוק, תשימו את היד הצידה, קחו אגזים או שקדים במקום, גם זה עוזר לירידה במשקל והרבה יותר בריא, תכינו מראש שקיות של 20 גרם אגוזים או שקדים, שיהיה לכם מוכן בארון, קופסאות או שקיות, אתם רוצים את השוקולד, את היד שימו 20 סנטימטר מינה, ותיקחו את זה, אתם תראו שזה גם ישפר את הבריאות, ויעזור לירידה במשקל. עוד משהו שכדאי תמיד, פרי, בתיק, נגיד, או חטיף בריא, נגיד חטיף חלבון, או איזה תפוח או משהו. מקסימום תחזירו את זה הביתה, מה קרה? אבל אם אתם רעבים, שיהיה לכם משהו כאופציה שלא פתאום תיפלו על איזה קרואסון שקדים ב-900 קלוריות. אוקיי, יש לי עוד טיפים, אבל אנחנו צריכים להתקדם לענן ביצים שהבטחתי לכם. ראיתי את זה באינסטגרם של איזה מישהי מצרפת, ואמרתי, אני חייבת לנסות. ותקשיבו, זה פינוק, פינוק נחמד, לא חשבתי. אבל לוקחים את הביצים, מפרידים אותם, מקציפים את החלבונים עם כפית סוכר לקצף קשה, מרבבים את החלבונים לחוד עם רבע כפית מלח גס, ואז מקפלים את החלבונים לחלבונים, שמים את זה על מחבת על אש נמוכה מחוסה. אחרי איזה שתי דקות, אני עוד לא בדיוק מדדתי, להפוך לצד שני, לחבות את האש, ואז לקפל את זה לפני שמגישים, זה נהיה עווה כזה, ואפשר גם באמצע לשים משהו, אפשר למעלה לפזר פסים של סילן או של דבש, או מה שרוצים, זה יוצא כאילו כיפי ומרשים, ובמקום חביתה, טעים ברמות, אז כדאי לכם לנסות. התמונה של הענן ביצים הזה, או חביתה מוקצפת, או איך שתקראו לזה, אין לי מושג, תהיה באתר של הרדיו בקרוב מאוד, וגם ההוראות המדויקות איך להכין. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לגיא רביב, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו. מחר בבוקר אני אעלה לכם פוסט על מים בטעמים שהם בעצם מיץ בפייסבוק שלי, אל תשכחו לעקוב, שתהיה שבת שלום לכולם.